קיבוץ 1227, מהו ואברהם זקן בימים, בימים בעבודה, טור א', עמוד 1227, טור א', דברי מתחיל והנמשל. 27 והנמשל. טור א'?
כן.
יש, כן, נכון. כן. ויש לפרש? לא?
לא,
בסדר. התקיפות הזאת אני אוהב ככה. סימן שבדקו כנראה. אמנם שלפעמים אדם בודק בודק ואחר כך רואה שהוא לא ראה. אנחנו רואים את זה על עצמנו. אבל מה נשמע, גרישה? זה בסדר? כן. אני רואה שמשהו לוחץ עליך. הבטן כבר ירד קצת, ככה מצב רוח עלה קצת, אז מה לוחץ?
קצת
מקובל
להרזות
טיפה,
אז אני משתדל.
לא, אני גם משתדל, אבל לא כל כך משתדל.
פרבוז הזה.
לא, אני לא יכול, יש לו לחן דם, אני לא יכול.
אבל היה שווה.
נו.
כמעט כל יום מזכיר על רבי שמעון וחבריו שתנו את זה את זה.
נו, שככה, שזה יקלוט ויקלט בתוך החברה בצורה מאוד ברורה, חזקה, שתבינו שזה דבר יומיום, מה שקרה להם ומה שקורה לכל קבוצת מקובלים ובכל חברה, בכל רגע ורגע. אם אנחנו מתקדמים נכון ומהר, אז בכל רגע אנחנו מגלים את השנאה, קינה, כל מיני כאלו התחיות וקלקולים, וכל רגע צריכים לחדש את הקשר. ואם זה לא קורה, סימן שאנחנו לא כל כך עובדים.
אתה מתכוון לשנאה בצורה גשמית. לא לנקודות שבלב שנאה, כי זה בכלל חסר משמעות. למה הם שנאו אחד בשני?
הפרצוף שלך.
אז זה הרמה שלו.
האופי שלך.
דברים פרימיטיביים, לא משהו, לא יודע מה.
ורוחניות לא יכולה להיות שנאה. איך יכולה להיות?
אבל הם כולם ברוחניות.
באמת?
נו, הם כתבו זוהר, מה, ככה מי...
לא, זה לפני שהם התחילו לכתוב זוהר כל פעם. אתם רואים עד כמה שלא, אדם לא קולט. כל רגע אתה יוצא מהרוחניות ונופל לגשמיות. כל רגע. וכל רגע אתה צריך לעלות מגשמיות לרוחניות. ירידה מהשמיים, נותנים לך מקום, בום. במה? אז אתה מתעורר, 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 אדם. אתה מפסיק לרגע אחד את הכוונה שלך, את התפיסה שלך עם החברים באותה נקודת האיכות, בום, שוב בימה, ושוב מתעורר, ושוב אדם. ככה זה?
אולי תמיד עד העולם הזה.
כן.
אין אופציה...
לא, שמעון מן השוק. עד הסוף. עד הסוף. אז בדרך כלל אתה נופל לכל מיני צורות בימיות שלך. משהו גנבת פעם, פתאום מזכירים לך את זה, משהו עשית ככה, עוד משהו, שוב מזכירים לך את זה, כל מיני דברים מלוכלכים מהעבר בדרך כלל, ככה. יש לך על מה לזכור, אני חושב. לא, אתה תראה שכן יהיה. לא, זה באמת כך. ואז אתה מתחיל לאכול את עצמך. איך אני עשיתי, זה לא בסדר, זה ככה וככה. זאת הקליפה. זאת הקליפה. זהו. כי במקום לעלות ולהתחבר ולהיות עם החברים ועם הכל, אתה יושב, זה נקרא כסיל, יושב בחיבוק ידיים ואוכל בשרו. כן.
אחרי הנפילה הזאת, מה גורם לחזרה להפוך אותה לעלייה?
אם יש לך ברית עם החברה, אז הם מאירים עליך ועוזרים לך, יש לך הזדמנויות כל מיני מהם. אם אין לך ברית עם הסביבה, אפילו שאתה שומע איך שהם שרים, איך שהם זה, לא בא לך. רק על ידי סביבה. או שמרחמים עליך מהשמיים. אומרים שם, מחליטים, נו ניתן לגרישה עוד צ'אנס. אומנם שהוא כלום ושום דבר, ו... אבל נו, שיהיה. פעם אחרונה. אבל על זה לא לסמוך. קביעת העיתים לתורה, מה זה נקרא? שבאים בזמן, שנמצאים בזמן, שיעור, עבודות, תורנויות, כל מיני כאלה. אז יוצאים. כן.
פעם באיזו תקופה מתפרסם שבעיתון שהורים שכחו ילד במכונית וקרה משהו, זה מאסון או משהו. ואני חושב שכל הורה שקורא את זה הוא מזדהה ומפחד שיקרה לו דבר כזה. איך אנחנו, האם זה נכון בכלל לחשוב על זה? אולי אני טועה בגישה. איך אנחנו מעוררים פחד, לא רק גדלות המטרה, שזה, אלא איך מעוררים את הפחד שאנחנו נשכח את התינוק הזה?
אם אני הייתי הורה, הייתי מרכיב באוטו גלאי. כן? לזה שיש עוד חפץ. משהו כזה. וכשאני יוצא, אז מיד מגלה לי את זה באיזה צבעה ומשהו. בצפירה. עכשיו, אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות, כי הבורא הוא עושה את הדברים האלה בצורה שכל פעם הוא עושה לך אותו תרגיל, יכול להיות אותו תרגיל, אבל מפני שכל פעם התרגיל הוא נעשה ברמת האגו חדש, אפילו במילימטר יותר גבוה, בשבילך זה כמו חדש. אתה בכלל לא מבחין, אתה בכלל לא מבחין. זה יכול לקרות ממש. זה כמו ש אסור לנגוע כי זה חם. נגעתי, זהו, כבר, אז אני כבר יודע, לזה אני לא נוגע, זה חם, זה שורף אותי והכל. רגע אחרי זה שמתחלף הרצון ונעשה קצת יותר גדול, מה שקבעת קודם לא שווה כלום. אתה שוב יכול לבוא ולנגוע כאילו אף פעם לא בדקת, אף פעם לא עשית. יום די אתמול נשרף לגמרי, נעלם. ככה זה. אז איך אפשר להתקדם? איך אפשר ללמוד מהעבר? רק דרך הסביבה. רק דרך הסביבה. אתה לבד לא סוחף איתך שום דבר. שום מוסר וניסיון וכלום. כל האוצר שלך, מה שאתה יכול לסחוף, הוא נמצא בארכיון או במחסן בסביבה. רק הם יכולים להחזיק. למה? כי ההתקדמות שלך בהם, לא לבד. אז אם אתה לבד עושה כל מיני כאלה טעויות, סימן שזה מגיע לך עד שאתה לא נקלט שם. אבל אם אתה נקלט שם, כבר אתה נשמר מהטעויות האלה. כן.
עכשיו אני לא מדבר עליי, אלא אני מדבר אני כסביבה לחברים.
כן.
איך אני מעורר פחד אצל החברים? או שרק גדלות, ואסור לי לעורר פחד.
פחד של מה?
של לאבד את התינוק. כמו שאני רוצה, אני רוצה שיעוררו לי פחד.
לא, 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 לא. זה אנחנו לא עושים. רק חיובי, לא שלילי. רק חיובי. רק גדלות. מהשלילה לא יכולים להחזיק. מפחד אי אפשר להתקדם. לא יכולים. אתה רואה אנשים שקמים להתקפה. איזה קבוצה בצבא או משהו, כן? אז הם קמים בהתלהבות. אם זה מפחד, זה בטוח שכל אחד יסתתר ובסופו של דבר יהרגו אותם. זה חייב להיות גדלות. אז לא אכפת לאף אחד, יש לפניו משהו יותר גבוה מעצמו, מהחיים. אי אפשר מפחד. פחד זה מקטין את האדם, לא נותן שום דבר. טוב, בסדר? נמשיך. מה?
בנושא דומה, טיפה שונה. בבוקר אמרת היום שאולי צריך להקים איזה ועדה של הכלי העולמי, משהו שייתן חשיבות וגדלות לכולנו. האמת שבדירקטוריון התחלנו לדבר על זה כבר לפני כמה ימים, ועכשיו אמרת את זה בשיעור. אני רוצה לחבר את זה עם הרגשה שאני חושב שכל החברים פה פיזית שנמצאים מרגישים, וגם שאלה. כשבאו החברים מורגש שהם, למרות שהם נמצאים איתנו כל יום, כאילו שהם באו פיזית, הם הביאו איתם איזה רוח של גדלות וחשיבות. והשאלה היא איך אנחנו מחזיקים את הרוח הזאת, כי נראה לי שרק היא יכולה להחזיק אותנו, ונראה לי שרק היא, נראה לנו שרק היא יכולה להחזיק אותנו, ורק היא יכולה לבנות גרעין פנימי כזה שיוכל מתוכו לפעול ולהפיץ ולעשות כל הפעולות והכל. אז איך אתה מציע, או איך לדעתך צריך לבנות את הגרעין הזה, שהוא לא פתח תקווה וכל העולם מצטרף בכנסים, ככה אנחנו כאילו לפעמים מרגישים בצורה לא נכונה, אלא שיש איזה כלי עולמי אחד, גרעין אחד, שהוא פועל. להקים ועדה, אולי משהו פנימי, משהו חיצוני, לא יודע, אבל זה כל עוד זה חי, אני רוצה לשאול אותו.
כן, אני הרגשתי הפעם שבאמת החברים שלנו מחול זה לא תוספת, אלא זה באמת כוח אדיר המרכזי שיש לבני ברוך בכלל. שזה שהם הגיעו, הם בעצם, אפשר להגיד שהם הצילו את המצב. לא היינו, בטוח לא היינו מגיעים למה שהגענו. זה ממש רק בזכותם. כי הרצון, המסירות, הנכונות, השקיפות הזאת, נו ממש, לבביות, זה מה שמורגש בהם, לא מורגש בנו. נכון, לא מורגש. אתם לא הם, כן. אני אומר ברצינות, זה ככה. יש בדל בקבוצות, אבל באמת בסך הכל ככה. בני ברוך העולמיים הם אלו שהגיעו לכאן והשתתפו יחד איתנו כמה שבועות שהיו כאן, הם באמת כוח הזך, כוח החזק. צריכים ללמוד מהם. צריכים ללמוד מהם. זה בעיה. שמי שנמצא כאן הוא חושב שהוא מחוסן כנגד כל בעיה ומובטח לו משהו. אני לא חושב כך. אין לי כל כך מה להוסיף. אתם צריכים לקנות במה שיש להם. יותר טוב פעם בשנה לבוא לשבועיים, שלוש, ולהשתתף כאן בכל לב ונפש וגוף ונשמה ממש, בכל מה שיש כאן, ומה שאם כן לשבת כאן כל השנה. ללא ספק יש להם רווח יותר ממה שלכם. אני אומר ברצינות, זה לא מילים יפות. אני זוכר שאותם שנתיים שאני נסעתי מרחובות לבני ברק פעמיים ביום, וכל כך השתוקקתי לבוא, והם עושים שם משהו ואני לא נמצא, ואני אולי, ולא, אז אי אפשר היה לא לשמוע ולא לראות. זה היה שנת 80, 1980 נגיד. אי אפשר היה, לא היה כלי תקשורת, רק להתקשר לשתי דקות. ולא להיות בשבתות, ששם זה בשבתות המון פעולות ואת כל. כן. אז היה לי צער מצד אחד, מצד שני, רבה שהיה תמיד אומר, אתה מרוויח בזה שאתה נמצא שם ומצטער ומשתדל איכשהו להיות בחיסרון, בהשתוקקות כאן. זה יותר חשוב ממה שתהיה כאן. ובאמת אחרי שעברתי, הרגשתי ירידה. כבר אני נמצא במקום, כמה אני קם, כמה זה בסדר, חמש דקות, ואיפה חמש דקות? זה דקה אחת ללכת מהבית שלי לבית שלו, זה ממש, זה 100 מטר. אני הייתי גר לידו. עד שנת 86-87. זה ממש, יש הבדל גדול. כן.
מה עושים עם זה?
כי
אני מרגיש, אולי
אני מרגיש... לא עושים כלום. לך סע לחול, מה אני אגיד לך? אני לא יודע מה לעשות. החיסרון הזה חסר. יש איזה הרפול, יש זלזול, יש... יש... מה, רואים איזה יחס יש? החברה לא מעוררת את החבריה להתרומם בחשיבות. אני לא פעם אמרתי לכם, אני משתמש בקבוצה כאמצעי ליצירת המדיה, לאיכשהו לקדם את חוכמת הקבלה להפצה, לפיזור בעולם. זאת מטרה שלי, אני חייב את זה לעשות. ולהכין כמה שיותר אנשים שמוכנים לשמוע וללכת בדרכי, בדרכו. זהו. עכשיו, מי ילך, מי לא, מה יהיה? זה אני לא אחראי. אני רואה מיום ליום נעשים יותר חכמים. מנסים משהו לעשות ככה וככה, אני שותק. אלא אם איפה שזה נוגע ממש לדברים שקריטיים, אז כבר אני מפסיק. וככה, מה אני אעשה? בטוח שמטען הרוחני נמצא בחברי חול יותר מחברי מרכז. זה אתם מרגישים גם כן. זה לא תלוי בידע ובאיזה ידיעות מיוחדות שם למיניהם, אלה הרוחניות נמדדת לפי הדרישה הפנימית השתוקקות, ולכן בהם זה נמצא יותר. גם בגברים וגם בנשים. כן.
אז איך נכון, אולי זה רק פנימי, אולי זה גם משהו, אני לא יודע, איך יוצרים כלי שלוב שהוא לא מפת, כי נראה לי שהשלב הבא זה שלב שהוא יותר אינטגרלי, שיוצא מכלי עולמי ולא מאיזה פתח תקווה או מאיזה משהו. אז איך יוצרים משהו עולמי שהוא אחד?
אני משתדל. גם אתם משתדלים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. זה לא נמדד בכמות הפעולות שאתם כל הזמן רוצים להרביץ יותר ויותר. אלא במחשבה הפנימית של האדם כלפי החברה. אל תעשו שום דבר. כלום. יש שיעור בוקר, 3 שעות נטו, זהו. אין כלום חוץ מזה. רק מהשיעור הזה וכל היתר 21 שעות, אתם חייבים להיות בכוונה. זה הכל. ואם ואתם מתבלבלים ובמקום כוונה מביאים כל מיני קטעים ושירים וריקודים וכל זה, זה לא שלא טוב, זה בסדר, רק כדי לעורר כוונה, ואם זה בא במקום כוונה זה הפסד, כי אדם בתוך כבר עשה, עשיתי זה וזה היה לנו כל הזמן זה וזה. צריכים יותר לחשוב על הגיעה איכותית. ודאי שיסו כבר שבוע הבא חברים האלו שנשארו כאן, השיעור ירד בחזרה לפסים שלו, וככה שגרה. וזה הורס את הכל, ממש. שגרה זה דומם, זה מת. מצד אחד שגרה צריכה להיות חיצונית בטוח, כי זה הסדר החיים. מצד שני, בפנים צריכה להיות אש בוערת. כן.
איך אתה התמודדת עם זה ליד הרבש?
קשה מאוד. קשה מאוד. מה זה? וואה. ליד הרבש זה בכלל היה קשה. היה אפשר לזלזל בו כמה שאתה רוצה. שהוא משרת אותך ולא אתה אותו. מאוד קשה. אני עברתי הרבה כל מיני מצבים. לא הייתי תמיד, גם לא תמיד הייתי באמת בגובה. לא? אבל הכל תלוי בהכנה. אם אני, לפני שאני בא בבית, ממש הולך מפינה לפינה וחושב וממש מבקש לא לשכוח ולהיות בחרדה ובהערכה, אז זה עוזר. או יש עוד כל מיני כאלה דברים. אחרת זה אי אפשר להחזיק. זה מאוד קשה. טוב, ну, ну вот, כן.
Мы родили этого ребёнка не себе, нам бы не дали родить его себе.
לא יראנו את הילד הזה לבד לעצמנו, לא היו נותנים לנו להוליד אותו לעצמנו.
И заботясь и воспитывая его, мы должны видеть сразу его назначение. Воспитываем для чего-то, растим, заботимся для чего-то, для мира.
כשאנחנו מגדלים ומחנכים את הילד, צריכים לדאוג ולחנך כל הזמן, לשם מה מחנכים אותו, אנחנו מחנכים אותו בשביל העולם.
И мне кажется, тут разгадка вот этого вопроса, которым сейчас мы беспокоимся все.
ונראה לי שזה הפתרון לשאלה שמדאיגה את כולנו.
Потому что мы в 7 миллиардах, мы там, мы часть плоти от них.
כי אנחנו בתוך ה-7 מיליארד, אנחנו חלק מאותו תינוק.
Но брать мы можем только отсюда,
אבל с чистого источника. רק מכאן, מהמקור.
А вы давайте кушайте только нам.
ואתם יכולים לתת רק לנו.
И это нас взрывом сливает, делает смесь взрывную. Сейчас слово.
זה יוצר איזה חיבור נפיץ כזה.
Пока не почувствовать, я разумом понимаю, а внутри не почувствую.
אני לא מרגיש, אני מבין בסכל, אבל בפנים לא מרגיש את זה.
Это вопрос.
זו שאלה.
כתוב בתוך עמי אנוכי יושבת. שהבורא מתגלה בתוך המון, בתוך כלי המשותף, ולא בתוך אחד. אם נוכל להתחבר כדי להתחבר לעולם בנטייה כזאת, הוא מתגלה. עד כמה שנפרוץ, גם כן עד כמה שנתחבר בינינו יותר, בצורה יותר מצומצמת, יותר ככה חזקה, ועד כמה שנרצה לפרוץ לעולם בצורה יותר רחבה, אז ניצור מקום איפה שאנחנו מגלים אותו. בתוך עמי אנוכי יושבת, שם תחפש אותו, שם הוא מתגלה.
חשובה. אתה היית לא מעט שנים ליד הרבש, שזה לא פחות מאיתנו יושבים לידך. אפילו יותר, כי זה כאילו יחס אישי וכו'. התתבר לך ניסיון, אולי לא צריך להגיד אותו, אבל אני שואל אם אתה יכול להגיד יותר מהסתובבתי ולא הרגשתי בפנים שאני לא יכול, כי גם ההסתובבתי הזה הוא התעוררות, ואז היא יורדת ואתה כבר לא מסתובב, אתה שוכח. אז איך, מה הדברים שאתה עשית כדי לא ליפול לשגרה? מה השאיר אותך מחוץ לשגרה ובסוף אפשר לך לצאת מתופעה?
גם שגרה הייתה. אדם צריך לעבור הכל. רק השאלה כמה שהוא נלחם. אני הייתי קודם כל, אז לא היה מחשב. היה יומן. הייתי רושם ביומן. כמה פעמים בשבוע זה לעשות. מראש. כמה פעמים בשבוע זה לעשות. וכך הייתי כל יום מסתכל, לא רק לזה, היו שם רשומים עוד כל מיני דברים, אפילו אנשים שהיו צריכים לבוא לטיפול וכל מיני דברים כאלה. אז הייתי רואה את הדברים האלה והייתי חייב, ככה זה היה מזכיר למשהו. זה דבר אחד. דבר שני, ששמתי לעצמי מטרות. שאני חייב הכל מה שהוא מספר לי לכתוב. אז כתבתי לעצמי כל דבר. קודם כל לידו רשמתי ככה ראשי תיבות, וכשהגעתי הביתה מיד העברתי את זה לנייר, למחברות. כי חשבתי שבאמת מי ימסור אם לא, הוא נתן לי ששמעתי. תוך כל השנים משמעתי הוא רק שניים או שלושה מאמרים נתן לחברה, שזה נמצא במאמרי רבש. אין עוד מלבדו, אני לא יודע אם, מה יש עוד שם. וכל היתר השמעתי לא נתן לאף אחד, רק אני קיבלתי את זה בתחילה, ממש בתחילת דרכי. וזהו. אז אם הוא כך מתייחס שמספר לי ונותן לי אז זה לא בשבילי. מי אני סך הכל? מה אני הפקק? אני חייב להיות בזה המעבר. אז אני לקחתי את הדברים האלה ברצינות, שאני חייב להכין את עצמי בכמה שאפשר, להכין את כל המדיה הזה, כן, למסור את כל המידע הזאת, למסור אותה הלאה בצורה הפשוטה ביותר לכולם, במה שאני מסוגל. והייתי עסוק בזה, הייתי עסוק בזה, וגם סיפרתי לו. מה זה סיפרתי לו? הגעתי ב-79-80, כן? וב-83, כבר אחרי 3 שנים, שלושה ספרים יצאתי לאור. אז זה ודאי שהוא ידע, והוא ראה, הוא אמר שזה האופי שלך, טוב מאוד. זאת אומרת, טוב לא טוב, אבל אין מה לעשות. אם ככה, אז תעשה, אתה בטוח שתעשה כך. ואז אני הייתי מרגיש את עצמי מחויב. באמת כך. זה, איך יכול להיות אחרת? יחד עם זה, היה גם כן קלות ראש, וערפול, וזלזול. היו תקופות כאלו שלא יכולתי לעשות, אבל לא שלא, לא לבוא, ולא לשרת, ולא לככה ללוות לכל דבר, לכל מקום, הכל. מה זאת אומרת? בטח. אבל זה קצת קשה, כי אתה הולך איתו יום יום לסאונה, הוא מתפשט, אתה מתפשט כל יום, אתה מבין? אתם חברים, אתם ככה, אתה מבין, או לים. זה ככה, אין... בחברה זה הרבה יותר קל. או ההפך, תלוי מה, איזה רוח בחברה. גדלות המטרה, גדלות רבש ובעל הסולם, זה חייב להיות כאן ממש קודש קודשים. כן, משה.
רציתי לשאול על המומים שבורא ברא את העולם, זה, יש כאילו אני ויש עוד כמה מיליארדים אנשים. כשאני מסתכל עליהם אני יכול לבדוק את המומים שאני רואה בהם, ב-100% אני רואה שהם לא בסדר, אז אני כאילו יכול לשייך את זה לעצמי. השאלה הראשונה זה קודם כל איך אני, שאני מסתכל על חבר, אני רואה שזה, אני רואה את היחס שלו מזלזל במשהו ואני משייך את זה לעצמי. אני מתחיל להרגיש שזה אני ככה מתייחס. מה גורם למעבר הזה? זה שאני רואה את זה בטוח.
שאין עוד מלבדו, הבורא משחק איתך כל הזמן. הבורא משחק איתך כל הזמן. אם אתה רואה מהחבר משהו, הבורא עומד באמצע וככה מראה לך אותו. זהו. אם אתה מתייחס לבורא, אז החבר עומד באמצע, ואתה צריך לראות את הבורא דרך החבר. עכשיו,
איזה תרגול יש שזה יעבור לרגע? אני באמת ארגיש את זה ככה. כי אני באמת רואה בו מומים. באמת אני רואה איך הוא מזלזל והכל. זה לא תכונות שלו בעיניות, אלא זה ממש... ככה אני מתרשם. אז אני מספר את זה. זה מה שאמרת, זה בספר.
אם זה שייך לדרך... אתה חייב לעבוד בסביבה, בחברה, לחזק אותו, ויחד עם זה להבין שככה זה נותנים לך הזדמנות לעבוד. וההעתקה שלך זה בזה, וכל הפוסל ומו פוסל או לא, זה לא חשוב. אבל דרך החברה תתקן. לא תזלזל בשום דבר. אלא לתקן כן. אתה רואה איך חבר נופל, אתה צריך ל... אתה צריך לעזור לו. אבל אני לא מבין. אני לא מבין חשבונות שלכם.
אם הייתי מרגיש שזה אני ככה, שזה אני מזרזר, אז היה לי מה לבוא לשם בוקר. כשאני מסתכל על חבר, אני רואה שהוא מזלזל במטרה. עכשיו, אם הייתי מרגיש שזה בטוחי, שזה בסופו של דבר אני, אז הייתי מגיע לשיעור, היה לי מה לבקש בשיעור. אני צריך לתקן את עצמי, אני לא מרגיש מה אני צריך לתקן. אני בו מרגיש את המומים, בטוחי אני לא מרגיש כלום. אני שואל, איך קורה המעבר הזה? מזה שאני פה אני מרגיש מומים, אני בשכל אני מבין שזה, כמו שכתוב, אין עוד מלבדו שזה אני, איך אני מגיע לרגש שלי? זה אני שואל. מה...
רק תרגיל. רק תרגיל. אבל בכל זאת, עד שהם לא מגיעים, אולי יש לך דרישה באמת שזה כבר יקרה, זה יהיה רק בדרגה הרוחנית. ששני קצוות יתחברו לאחד. בינתיים זה לא יהיה. זה שיהיו גימל קווים, אז אתה תוכל לחבר את ההשגחה, עשר ספירות דור ישר, עשר ספירות דור חוזר, גימל קווים, יחד למבנה אחד, לגוף אחד, אז יהיה לך הכל ברור, ולא יהיו לך התנגדויות, התנגשויות, סתירות, אבל זה רק בדרגה הרוחנית. עד אז אתה תצטרך להיות כל הזמן בפיצול.
אני רואה את המומים האלו בחבר, זולת, רק כשאני נמצא באינטראקציה, רק כשאני עובד איתו, בעיקר זה בעבודה. סתם ככה, אני לא מבין איך אפשר להרגיש את זה.
בעבודה שאני רואה מומים בחבר, זה לא חבר, זה עובד. והמומים שאני רואה, אני צריך לתקן אותם. אני צריך להגיד לו שלא כך עושים אלי אחרת וכן הלאה. אני זוכר, אני הייתי עושה משהו עם תיקנתי ספסלים אצלנו. הרבש מגיע, היה מגיע ואומר, אל תדפוק בעצם הפטיש, כך איזה דיקט ותדפוק על הדיקט ועל העץ, אתה מקלקל ככה את העץ. עוד כל מיני דברים כאלה. הייתי בונה סוכה, אז לא, אל תעשה ככה, תעשה ככה. והיה אומר את זה ככה, בכל דבר, בתוקף. היה מתרגז עליי שאני נוסע יותר מ-90. ואני ככה 110. זה...
דרך הפעולות כאלו, בכל זאת אתה רואה יחס הפנימי למטרה, לעשות המשותף. אני לא מדבר על הדברים כאלה, כמו שאמרתי. הרי הוא הרגיש שדרך הפטיש אולי לא החזקת נכון, בכל זאת יחס שלך לעבודה. אפשר להרגיש?
כן.
אם אין עבודה, איך אפשר להרגיש? זאת אומרת, אם אני לא עובד יחד עם חברים, אם אני לא חי איתם יחד, אני לא מבין, איך אפשר את זה? איך אפשר להרגיש?
אז אתה לא מרגיש, אז מה אתה רוצה? לכן אנחנו צריכים להיות באיזשהו יחסים, במשהו לעשות, ברוך השם, יש לנו מה לעשות, מה השאלה?
זה שאלה, זה מה ששאלה לכלי עולמי, אומרים שאנחנו יושבים מהאינטרנט, בכלל אין כמעט אינטראקציה, אם היינו חיים יחד.
אני לא מבין למה אין לכם אינטראקציה, יש עכשיו בעיה עולמית, משבר עולמי, הפצה עולמית, יצירת המערכת חינוך גלובלי שלנו. להיכנס לרשתות, לכל מיני מקומות, להפיץ את הגישה שלנו לעולם נגד המשבר, פתרון למשבר. כן, כולנו ככה מחכים, אתם לא בוערים, אתם לא מבינים מה שאתם מסוגלים לעשות, ודווקא על ידי זה לזכות למטרה. אתם מחכים עד שזה יבוא מלמעלה, שום דבר לא ייפול. העולם בוער, העולם כל יום יורד ויורד ויורד, אנחנו בהתאם לזה עולים ועולים ועולים, עם הגשת הפתרון שלנו או לא. הם דוחים, לא רוצים את זה, בסדר, אז אני כמו אמא כלפי תינוק, דוחה, לא רוצה. אז אני גם כן מכין למחר, גם מחרתיים, וזהו, עד שאנחנו ניפגש. שהוא ירגיש את החוסר אונים ואין ברירה, ואז הוא גם כנראה שאני מדבר לעניין. בינתיים הוא חושב שאני לא מדבר לעניין, לא חשוב. אבל אני כבר מפזר את עצמי בכל הרשתות, בכל החומר, בקשר עם כל הארגונים שלנו, בקשר לכל האנשים, גם בחו"ל, גם כאן. יש מלא עבודה. אתם אומרים שאין מה לעשות. אין יחד מה לעשות. כל אחד במדינה שלו, כן?
שאלה ככה, אם דרך יחסי עבודה כאלו אפשר להרגיש מומים, והם המומים...
לא יודע, אני לא הולך להרגיש מומים. אני הולך לעשות איתם הפצה. קודם כל בגלל שהמקובלים ציוו אותנו, לנו את זה לעשות, ושנית כל בגלל שבזה אנחנו מתחברים עם החברים, מייצרים רשת קשר שלנו, הפעילה, ועל זה אנחנו בונים גם כקשרים בינינו, כי אין ברירה, אנחנו עוד לא נמצאים ברשת רוחנית, אנחנו צריכים דרך זה לבנות אותה.
דרך עבודה משותפת אפשר להגיש גדלות המטרה, איך שהחבר עושה, איך שהוא מחזיק את הפטיש.
הרגשתם לפי מה שהם עשו כאן, עד כמה שהם השקיעו? הרגשתם עד כמה שהם רצו את המטרה או לא? כך שהם עבדו על הגג וכל מקום. נו, אז מה אתם מדברים? בטח שדרך זה אני מרגיש. דרך מה? שאני סתם מסתכל לפרצוף שלו? אני רואה כמה שהוא משקיע והגיע בכסף שלו, זרק את הכל בבית, הגיע לכאן לכמה שבועות, עובד מהבוקר עד הלילה, רוצה להיות כל הזמן בלימוד, בשיעור, ממש צמא. נו, אז ודאי ככה אני רואה את הגדלות.
משהו מבלבל שאתה תמיד אומר, מפעל זה מפעל. צריך להבין שמפעל, בתוך המפעל החיצוני, יש גם כן יחס פנימי שאני כן יכול להרגיש גדול.
נכון.
לא, אתה פשוט...
רק אני לא חושב שזה במפעל שלנו כל כך רואים. אבל כשהם באים ונכנסים כאן לעבודה, זה כבר לא מפעל. הם באים, זה לא עבודה במשכורת ובמשהו.
סתם הפצה. אני עושה הפצה, חבר עושה, אני עובד אותו יחד על הגג. יש עניין מקצועי, זה דבר אחד, ויש עניין שאני יכול להרגיש יחד שלו פנימי.
נכון, נכון, גם ככה הם עבדו. מי שמקצוען, אז הוא נותן ניצות ופקודות, ומי שלא, בשמחה, עושה מה שאומרים לו לעשות. כך הם עבדו.
נגיד, לצאת על הגג. כן, סתם אמרו הודעה כזאת. עכשיו, לי הייתה אפשרות לבדוק את עצמי בפנים, האם אני כן רוצה או לא רוצה. היה לי 1,000 חשבונות. הייתי במצב שהם משלמים ל-1,000 שקל, לא הייתי עולה על הגג. אז זה נכון? זה הסנות נכונות או שזה מפעל או לא שייך?
לא, איזה זה מפעל? אני לא מבין.
קיצור,
אני לא יודע. זה שעכשיו צריכים לעלות? מה זה שייך למפעל? אני לא מבין, מה זה שייך למפעל? אנחנו צריכים עכשיו מהר לפנות את הגג. זה בלי מפעל, כן מפעל, זה לא שייך למפעל.
פעולה חיצונית.
למה חיצונית? אני לא מבין.
זה היה צריך לקום, נשתי רגליים.
אז זה נקרא חיצונית? אתה מתכוון ל...
דרך זה אני כן הייתי יכול לברר את היחס הפנימי לזה. אם לא היה כזאת הודעה, אם הייתי עכשיו יושב, לא יודע איך הוא במחשב ורק שומע... וזהו, אז לא הייתה לי אפשרות. אז מה אני מתכוון? שכמה שיותר אפשרויות כאלו ביחסי עבודה, זה נותן אפשרות לברר כל הדברים האלה. תכלס, חסר מעשים, לא יודע. שדרכם אפשר לברר את ה...
חסר מעשים, אני לא יודע. אני באמת לא מבין אותך. איזה מעשים חסר? מהבוקר עד הלילה יש לך מלא מה לעשות. נו, אפילו עכשיו יש לנו בעיה, אנחנו צריכים עד יום רביעי לסדר את הכל. לסדר את הכל. אחרת אנחנו יכולים לסגור לנו את כל המרכז. וזהו. ואם הם אומרים לסגור, אני אומר לכם, אני בלב קל ממש שם את המנעול ואוסר לאף אחד להיכנס לכאן, וזה סגור. זהו, שבו בבית. אז מגיע לכם. זהו. אם זה עבודת מפעל, עבודה רוחנית, לא יודע איזה חשבונות. אני הראשון שלא יבוא לכאן. זהו. זה יחס. אני לא מבין אתכם. אתם בכלל נעשה כזה בלבול בכם שאני מתפעל. איזה חברים? איפה הם יושבים?
בכל העולם.
נו,
אולי עושים הפצה שעתיים בשבוע, שלוש.
כן.
בקשר עם בן אדם אחד, לא יודע, עושה לייקים שם בפייסבוק, זה הפצה שלו.
נו.
הוא אומר, אני לא יכול להרגיש רע. איזה שנאה, אתם מדברים על הרגשות כאלה. שנאה, כל מיני מצבים, אני לא מרגיש כלום, שום דבר. אני שומע שיעור, אני שומע שירת חברים, כי למה? עכשיו, אני כן מרגיש את זה דרך העבודה, שאני כל הזמן בעבודה, אני כל הזמן רואה את היחס החברים, והם לא, אז אני שואל מה לעשות. אני בשבילם אני שואל.
בשביל?
בשביל החברים האלה.
בשבילם אין לכם מה לשאול. אל תדאג להם. הם לא צריכים לעבור את הדברים האלה. הם יעברו דברים אחרים בצורה אחרת. כל אחד במצב שלו. מי שחי שם באיזה ג'מייקה ומתקשר אלינו ורואה אותנו ונמצא איתנו כמה שהוא מסוגל. נו, אז מה? אין לו שם שום בעיה עם קשי כן, כל מיני בעיות, קשיות, מה שיש לנו כאן. נו, אז מה? הוא לא מתקדם? רק הוא נמצא במצב כזה שמה שיש לו זה מספיק. יש לו משלו בעיות. אל תדון את חבר כך, תגיע למקומו. אתה לא יודע מה הוא עושה. אתה לא יודע עד כמה שאולי קשה לו לקום ולעשות משהו. אתה לא מסוגל לשוות. נראה לך לך לעשות משהו, ולא זה אותו דבר. זה לא, לגמרי לא.
זה לא יכולת,
אתה לא יכול לשוות. נקודה. זהו. מה שהוא עושה ומה שאתה עושה, זה שתי עולמות. זהו. יכול להיות שהוא צריך לעשות קצת משהו בזה, וגמרנו ומספיק. לפי שורש נשמה, לפי כל מיני חשבונות, אתה לא יודע את זה. איך אפשר בכלל להתחיל לעשות חשבון? הוא מסכן, הוא לא מסוגל, הוא ככה, הוא ככה, לא מסכן בכלום. זה שנמצא בניופאולנד ולא יכול שום דבר לעשות, מספיק לו שהוא נמצא שם, במרחק כזה, זרקו אותו ככה, זה הגורל שלו, וככה, ואם יעשה מה שצריך, מה שמסוגל, זה יהיה מספיק לו כדי לתקן את עצמו. לא פחות ממה שנמצא כאן, הכי זריז.
Как вы пришли к тому, чтобы написать книги, если, исходя из ваших историй, я их часто слышал, вы никогда не говорили, чтобы вам Рабаш давал какие-то напутствия или советы по распространению. То есть это было у вас, да, и это было 83-й год, вы говорите, уже было три книги. То есть, получается, вы их писали, еще находясь, ну, не то чтобы на начинающем уровне, но, во всяком случае, вы еще, наверное, не находились в духовном постижении. Я продолжу вопрос.
הוא שואל כך, חלקית, הוא ימשיך אחרי שאני מתרגם. הוא אומר שהוא שואל, איך אתה הגעת ללכתוב ספרים כשאתה כתבת בזמן מהסיפורים שלך, כך הוא מבין, אתה אמרת שהרבש לא נתן לך איזה שהם מצות ספציפיות, קונקרטיות, כלפי הכתיבה של הספרים האלה, וגם שנת הכתיבה, כפי שאתה מציין, 83, זו שנה שכנראה, יכול להיות שכן, אבל יכול להיות שלא, לא היית ברוחניות, ובכל זאת כתבת אותם.
То есть вопрос такой, если откровенно и объективно на это посмотреть, это было просто еще естественное желание, исходящее из вашего корня души, такое неосознанное, или это было уже объективное желание, возможно, вы читали статьи Шафар-Машиаха и сами к этому пришли. То есть это было еще неосознанное желание или объективно сформировавшееся понимание того, что необходимо распространять всему миру, и таким образом вы продвинетесь.
השאלה בתמצות זה האם איך הגעת לזה, מתוך הבנה אובייקטיבית, טבעית, ברורה, חדש, זה מה שצריך לעשות, או מתוך איזו נטייה עדיין לא מגובשת לעשות את זה? מאיפה נבע הנטייה הזאת לכתוב ולעשות את שעשית?
אני, לפי האופי שלי, אדם מאוד, לא מופנם, אבל בודד, מתבודד. והיה לי חבר ברחובות שהייתי גר, ואנחנו 4 שנים למדנו קבלה. עד שאני מצאתי אותה, סחפתי אותו, במקרה, הוא הגיע אליי לטפל בשיניים. היה לו כאב שיניים, הייתה לי מרפאת שיניים ברחובת, הוא נכנס, אומר, יש לי דחוף כאב, אני לא יכול, מיד. אמרתי לרופאה, תעזרי לי, בחור. הוא בערך בגילי, שנה יותר נדמה לי ממני, אני משנת 46 ושנת 45 כמדומני. וזהו. ואז בגלל שטיפלתי בו, נו רואה ממש מכאב והכל, אז הוא, ככה התחלנו לדבר. והוא ראה שם ספר, זה קבלה, אז סיפרתי לו שאני ככה מתעניין בזה, אני לא כל כך מבין, אין איפה ללמוד והכל, אבל מתעניין. ונתתי לו, הוא אומר, כן, מעניין, אני גם רוצה לקרוא. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה תקרא ואני אשמע. כי אני בקושי ידעתי לקרוא כמה מילים. זה היה שנה, שנה וחצי, אחרי שהייתי בארץ. אז הוא אומר, בסדר, יאללה. אשתי אחות בבית חולים בקפלן, היא הולכת כל ערב לעבודה, דווקא בערבים, אני צריך להשקיף את הילדים לישון, בשש הם כבר הולכים לישון, אתה תבוא אליי, ואני קורא ואתה שומע. אתה יודע, זה היה בשבילי ממש ברז. נפתח. אני הייתי מגיע אליו, מכינים כוס קפה, לא ולי, כוס מים ליד זה, סיגריות, יושבים, ועד 12 בלילה. ממש ככה, עד שאשתו חוזרת. וכך הייתי איתו שנים. אמנם שנסענו יחד לכל מיני מקובלים, שהיו אז מקובלים, באמת מקובלים. עכשיו, בבסל, אתה לא מכיר שמות האלה, אבל כאלו ידועים. כשאני הגעתי לרבש, אני הייתי מכיר הרבה חומר, לא מבין כלום. אבל ספרים, שמעתי הרבה ספרים. וגם כן למדנו אצל כמה מקובלים, איתו יחד, אצל שם, רב זילברמן ו... ועוד כמה. כשהגעתי לרבש, אני הרגשתי שזה מקום אמיתי, כי הסבר מבריק, הגיוני, מה שלא היה באף מקום, ממקור ממש מדויק, מדע, חוכמת הקבלה, לא סתם איזה דיבורים, הכל ככה. אבל אני לא התכוונתי לספר למישהו משהו. תוך 4 שנים שלמדתי איתו, עם החבר שלי, לא רצתי לאף מקום לספר ולהסביר ולהפיץ, כלום. כשהגעתי לרבש וראיתי איך שהם מקבלים אותנו, אותי ואותו, אז חשבתי, באמת צריכים עוד. אחר כך שאלתי את רבש עצמו, הוא אומר, חסרה לך חברה. איזה חברה? שם היו, אתה יודע, סכינים, כמה סכינים. אז הלכתי למכון ברק, נתתי הרצאות, סחבתי משם את התלמידים ואלו וכו'. זאת אומרת, ראיתי שפעולה הזאת היא פעולה רצויה. כשהם הגיעו, הגיעו, הפסקתי לתת הרצאות שם במכון שלו, כי כבר לא יכולתי להתקרב לשם, היו הורגים אותי. זהו. ואז חשבתי, מה אני אעשה? מה שלמדתי ממתן תורה, מכל מיני דברים אחרים פה ושם, אז חשבתי, אני אספר על זה. ככה, יכתוב. ואז יצאו 3 הספרים שלי, הראשונים. כאלו, אני חושב שהם קלים. שהם כאלו, אפשר להגיש אותם לבן אדם בתור התחלה. זהו, שאמרתי לרבה, שאלתי אותו איך לעשות, מה לעשות, אפילו בכמה, באיזה מחיר למכור, חשבתי לפזר אותם בכל מקום, לא, 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 אתה צריך למכור כמה? הוא אמר לי, $7 ספר, זה הרבה כסף. אמרתי לו, למה? הוא אומר ככה, כמו כולם, לא להוריד. אני הייתי, אתה יודע, מפזר ככה, חוץ מזה שבאמת הייתי יכול לרשות לעצמי. אבל ככה אמר. אחר כך אמריקאים קנו ממני 300 ספרים מראשון, משני ומשלישי, שלחו את זה לרוסיה, אז זה היה עוד אסור, דרך שגרירות שם, משהו. לא יודע בדיוק איך זה היה, עשה. אבל הגיעו אליי משגרירות וקנו. ומה עוד? זהו. ולא הייתי יותר מפיץ באף מקום, הייתי רק עם רבש. זה שיש לי לזה נטייה, רק בתנאי שזה דבר חשוב. רק בתנאי שזה דבר חשוב. אם לא, אין לי דחף ממש לצעוק ברחובות, לצאת לרחובות, להוכיח לכולם שאני צודק. לא. אבל אם יש לי משהו חשוב מאוד, כזכה, אז אני מרגיש אחריות. לא, אני ככה... כנראה שישנה נטייה כזאת וכל זאת לצאת ולדבר, כנראה שכן. אבל האמת, הייתי שמח יותר להתרכז באיזה עבודה אחרת רצינית. בעיה היא שזה בעיה שפה, בעיה שהמפעל הזה, בלגן הזה, אני לא יכול בצורה כזאת משהו לעשות, משהו לכתוב. לכתוב זה נקרא שאני סוגר את עצמי בחדר, כמה בלוקים סיגריות, קפה, מחשב, ואף אחד לא נכנס. ואז תוך חודש, חודשיים יוצא משהו. ככה הייתי כותב. עכשיו, ודאי שכשכתבתי שלושת הספרים הראשונים האלו, אחר כך עוד היה ברוסיה, שבשנת ה-90, שם הייתה נפילה גדולה עם המהפכה. אז אח שלי אז עשה שם כל מיני ביזנס. אז אמרתי לו, תשתדל להדפיס שם ספרים שלי, שלושת הספרים, אבל כספר אחד. תשתדל את זה לעשות. הוא לקח ממני סתם ספר אחד, ואז מתקשר אליי אחרי כמה ימים, אומר, אתה יודע, אתה תשלם $5,000, אני אדפיס לך 50,000 ספרים. שם לא היה עבודה. והכל אז היה כנראה עוד מעבר, מנייר וכל הדברים, זרוק, חינם, אני לא יודע מה קורה שם. אני אומר, ודאי שכן. ואז שילמתי $5,000 סך הכל, והוא הדפיס 50,000 ספרים. זה הספרים הראשונים שהתפזרו אז. שלושתם יחד. זהו. אני לא יודע מה עוד להוסיף לך. ודאי שאז לא הייתי בהשגה רוחנית מצד אחד. מצד שני, אני רוצה להגיד לך שאין לנו להשוות דרכנו. כי איך שאני מתקדם והתקדמתי, זה דרך אחרת ממה שאתם. אני בכל זאת הולך בשביל לבד. לא לבד, אבל לא עם הקבוצה. קבוצה, תלמידים, זה משהו אחר, כן, אבל לא כמוכם. ובשנים האלו, עם רבש ואחרי רבש, אתם לא צריכים לקחת דוגמה ממני. ואני לא חושב שכדאי, אפילו אם היה אפשר. זה לא... אין במה לקנות. זה 30 שנה לא בפנימיותם מאוד לא פשוטים. טוב. אתה? כן.
אני מקווה שאני לא מנדנד, כי אני שואל את השאלה הזאת מהכנס, אני לא מצליח למצוא את התשובה. אתה נתת היום דוגמה של הנקודת ייחוד שפה.
כן.
וכל הזמן, כל מה שקורה, לא משנה מה קורה לנו בחיים, במערכות יחסים, הכל ממטה, ואז זה יעלה. ואני רוצה את המכניקה של הדאגה לזולת. ברור לי שאני לא יכול להחזיק את עצמי פה, זה רק בתנאי הסביבה תחזיק אותי פה. 100% ברור לי. כמה שאני אשקה בהם, ככה זה. זה 100%, אתה הסברת את זה, וזה, אני חושב שלא רק לי, לכולם זה ברור.
כן.
מה המכניקה שלי לדאוג לזולת? אני רוצה להיות, אתה אמרת היום שאתה כל היום בדאגה. שאלו אותך על רוחניות, מה ההבדל בין מיכאל לייטמן של פעם ושל היום. אני מקנה בך, אני רוצה להיות גם בדאגה כמוך. מה המכניקה של הדאגה הזאת, שכל הזמן להיות בדאגה לזולת?
צריכים להשתדל להתפעל מהדברים של בעל הסולם. תראה מה ש... כמה שהוא כותב על זה, כמה שהוא מדבר על זה. עת לעשות והלאה, כל זה נבואה, דור אחרון, כל המאמרים שלו, כל הדברים שלו, תראה מה שקורה, חוץ מהמבנה העולמות עליונים שזה תעס, כן? כל היתר זה רק דאגה על, ה... על האנושות הזאת, המסכנה הזאת. תראה איך שהוא כותב בנבואה, ראיתי את האנשים האלה האומללים ואת התתתתתה, לא יכולתי להתאפק, יהיה מה שיהיה, פתחתי את הצעקה שלי להשם, שיוריד אותי מהדרגה הנעלה הזאת, וכן הלאה. אני לא יודע, זה ובימינו עכשיו אתה יודע, נתתי לבלוג שלי עכשיו אוסף של האמרות על הימים האחרונים, בסוף הימים יש כזה ספר, חיבר אותה אייזנברג, היה כזה איש דתי, אבל לא בירושלים כבר לפני שנים. הגיע לכאן פעם אלמנתו, לפני הרבה שנים. אתה זוכר סינקה, כן? הגיע לכאן, הביא הספרים שלו, אנחנו קנינו ספרים שלו, זה בעברית וברוסית, יש לנו למטה בארכיון שלנו. שם יש הרבה פסוקים כבר... כמו שעושה יניבשי, הרבה פסוקים על אחרית הימים. הם גם כן מאוד כאלו רציניים. מה, מה, מה צריך לקרות ומה עלול לקרות בדרך, בדרך היסורים, זאת אומרת בדרך הטבע, או בדרך ה... אם לא, אם נצליח, אז בדרך הקלה ומהירה. ואנחנו צריכים לעזור. אנחנו בדיוק עכשיו, ממש בזמן הזה, קובעים אולי כל הכיוון של האנושות שנמצאת בפרשת דרכים. עד כמה שאנחנו נשפיע לעולם, ולא חשוב תגובה שלהם. אנחנו צריכים ללא לשים לב על כלום, לפזר את החומר שלנו כמה שאפשר, בכל מיני מקומות, בעיקר באינטרנט אין לנו אפשרות לפזר אותו בצורה רחבה אחרת, הכל מה שיש לנו, הכל על המצב הנוכחי, על הפתרון, מצב עתידי, ואני לא רואה בזה שזה כואב לחברים, אני לא מרגיש את זה שעד כדי כך שזה בוער להם. הם יושבים ומחכים עד שיפול להם, אתה יודע, כמו שבספר הזה מתנות שנופלות, בין זה איזה קוראים לספר הזה? אלף עצות החיים, זהו, שיפלו ככה אלף מתנות. אני לא רואה שזה בוער, בצורה כזאת לא יקרה להם כלום, רק רע. המצב בעולם מפחיד, הם לא יודעים, כי ה... זה, אתה יודע, זה כמו חוסר איזון לאט 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 ואחר כך נופל, וכך אנחנו נמצאים. אז אני מאוד מודאג גם ממצב העולם, אתם לא מבינים כמה שהם מסתירים, כמה שהם משקרים, כמה שמאין ברירה, כי הם לא מבינים שישנו הפתרון, איך שהם מדברים, ומצב האמיתי הוא נורא, ואנחנו ככה שחייבים לעשות, לא מספיק בוערים לזה. אם אני אומר שצריכים לדחוף את עצמנו, כולנו, בכל הכוח למחלקת אינטרנט, זאת אומרת, מה מחלקת? לא מחלקת. כל המפעל הוא חייב להיות בזה, כי זה הצינור שלנו לעולם. אני לא רואה שכל אחד מקבל את זה כדבר שבשבילו זה הכרחי. מעכשיו ועל הוא רק חושב איך למלות את הצינור הזה. אני לא מרגיש את הנחיצות הזאת בכולם. כל אחד חושב רק על כיסוי תחת. איך שהוא יצדיק את עצמו שהוא בסדר גמור. נו, בהתאם לזה התוצאה, כמו שאמרו החבר מפיטר, אמר שאיפה דאגה לעולם,